הנושא של השיחה הוא מדיטציה וחופש. שומעים אותי מאחור? לא מעט יוצא שתרגילים שואלים את עצמם ושואלים אותנו, אוקיי, אז אני בתשומת לב, אז אני מודע לנשימה, אני מודע לתחושות, אני מודע לשעמום, אני מודע לכעס, אבל איך כל זה יכול להוביל לחופש? לאן כל זה מוביל בעצם? אוקיי, אז אני מתבונן עוד ועוד בנשימה. זה לא נראה לנו ברור, נראה לנו קצת סיזיפי כזה, אוקיי, אז עוד נשימה, עוד הליכה, עוד... אז אני רוצה קצת לנסות ליצור את הקשר, להראות את הקשר בין התרגול ובין החופש שאנחנו כל כך צמאים אליו. וישנה התייחסות מאוד מעניינת של איזה מורה תאילנדי שנקרא לונג פודן. הוא לא כל כך מוכר, הוא תלמידו הישיר של אג'אן מון, שהיה אחד המאסטרים הגדולים וה... אפשר להגיד אפילו מדהימים בתאילנד במאה הקודמת. ולונג פודן מתייחס לארבעת האמיתות שהבודה דיבר עליהם, אבל בסדר קצת שונה, אפילו בפירוט אחר. אם אתם זוכרים, ארבעת האמיתות, בסדר הכרונולוגי הרגיל שהבודה מציג אותם, האמת הראשונה, יש דוקה, כדאי לפגוש ולהכיר ולהיפתח לאמת של הדוקה. האמת השנייה, סיבה של הדוקה. האמת השלישית, סוף של הדוקה, לחוות את הסוף של הדוקה, והאמת הרביעית היא האמת של הדרך שמובילה לסיום הסבל. זאת הפורמולה הסטנדרטית שהבודה השתמש בה שוב ושוב. ולונג פודן מציג את ארבעת האמיתות האלה בסדר קצת אחר. אולי אפילו יותר בסדר שאנחנו נתקלים בו בתרגול עצמו, כשאנחנו תרגילים מדיטציה. והוא אומר ככה: התודעה שיוצאת כדי לספק את הלכי הרוח שלה היא הסיבה לסבל, האמת השנייה. התוצאה שמופיעה מכך שהתודעה יוצאת כדי לספק את הלכי הרוח שלה היא סבל, היא דוקה, האמת הראשונה. התודעה שרואה בבירור את התודעה היא הדרך לסיום הדוקה, האמת הרביעית. התוצאה של התודעה שרואה בבירור את התודעה היא סיום הסבל, סיום הדוקה, האמת השלישית. קצת מפתיע, קצת מבלבל אפילו, זה לא הסדר אולי יותר הגיוני שהבודה דיבר עליו. אבל כמובן שלונג פודן לא אומר משהו אחר ממה שהבודה אמר, הוא רק מציג את זה בסדר אחר, ואולי נותן יותר ספציפי אל התהליך או אל הפעולה של תשומת הלב, של המיינדפולנס, של הסאטי. והוא אומר פה משהו די רדיקלי, הוא אומר פה ש... הלכי הרוח השונים שאנחנו פוגשים במדיטציה, שעמום, ספק, מחשבות לא שלא מפסיקות, אי שקט, דאגה וכו', לא הם הסיבה לסבל. הסיבה לסבל, הוא אומר, זה הנטייה של המיינד לרוץ ולצאת ולנסות לרצות ולספק ולהפסיק להילחם, להיאבק באותם הלכי רוח. שם נוצר הסבל. זאת החוויה של הסבל. התוצאה שמופיעה מכך שהתודעה יוצאת כדי לספק את הלכי הרוח שלה היא סבל, היא דוגה, אומר לנו לונג פודן. ולמיינד הרגיל שלנו זה יכול להישמע אבסורד. מה זאת אומרת? שימום שלי זה הסבל, הדאגות שלי זה הסבל, הדיכאון זה הסבל, הכעס זה הסבל, השיפוטיות, יש פה משהו נורא מבלבל. זאת אומרת, אני כואב בגלל שאני מדוכא, אני סובל כי אני דואג, אני סובלת כי אני כל הזמן שיפוטית כלפי עצמי, זה הסבל שלי. אבל הדרמה אומרת לנו לא לגמרי כך, לא ממש כך. אם נסתכל מקרוב, נראה שזאת הנטייה האובססיבית, הכפייתית, הבלתי מודעת שלנו, לקחת את הלכי הרוח האלה ולריב איתם, להתנגד להם, או להצדיק אותם, או להדחיק אותם, או להשליך אותם על מישהו אחר, או לכעוס על עצמנו בגלל שאנחנו חשים את מה שאנחנו חשים, ובגלל זה אנחנו סובלים. ואת הריאקטיביות הזאת, את התגובה האוטומטית הלא ערה אל אותם מצבי רוח שאנחנו חווים שוב ושוב במדיטציה, אותם אנחנו מוזמנים לפגוש שוב ושוב, לחקור אותם ולגלות איפה באמת נמצא הסבל. האם זה בהם או האם בתגובה הריאקטיבית אליהם. לפי הדרמה, ישנם כמה וכמה פטרס, תגידי פטרס, אולי זיהומים מנטליים או פטר, רעלים, זיהומים, מצבי תודעה שיש בכוחם לאמלל אותנו אם אנחנו לא ערים אליהם מספיק. ואחד השני שמוזכר בקטלוגים שהבודה ותלמידיו יצרו, ואחד החזקים שבהם, לאי שקט. ולאי שקט יש הרבה מאוד ביטויים, ואפילו אותם מפות בודיסטיות שמתארות את תהליך ההתעוררות מהאשליה, האי שקט ברמותיו העדינות ביותר הוא אחד הזיהומים האחרונים שאנחנו משחררים. אז אנחנו יכולים לראות אי שקט, ורן דיבר על זה היום, שאי שקט הוא אחד מחמשת המכשולים. דאגה, החרדה, האי שקט הגופני, וכולנו מכירים את זה. אבל אפשר לראות שכמעט כל מצב תודעה שמסיח אותנו הוא ספוג באי שקט, ואפילו השתוקקות, שנראה לנו משהו נעים וזה, תשימו לב, כאשר אנחנו משתוקקים למשהו, נוצר איזה אי שקט, איזושהי התרגשות גופנית ומנטלית לקראת הסיפוק של האובייקט, ההשגה והחוויה של האובייקט. ואם נחקור באמת את ההשתוקקות, אז אנחנו נראה שאחד הדברים שהכי מספקים בסיפוק אובייקט ההשתוקקות, שנגמר האי שקט הזה. אנחנו יכולים לנוח. יש איזו הרגשה של חזרנו למצב הטבעי. דמיינו כמה אתם, שאתם משתוקקים למשהו. איזה כיף זה לספק את זה, כי חזרתי לשקט. אותו שקט שהיה לפני תחילת ההשתוקקות, זאת בעצם השאיפה האולטימטיבית של ההשתוקקות, לשוב לאותו מצב של שקט שהיה. ברמות היותר עדינות של האי שקט, יש איזושהי חוויה שכבר דיברנו עליה, אבל אפשר לראות כמה שזה עדין, שיש לנו תמיד איזושהי, לא תמיד, זה לא נכון להגיד תמיד, אבל אנחנו מונעים הרבה מהרגשה של אם יהיה טיפה אחרת, אם החוויה תהיה טיפה שונה, אם ההתנסות שלי תהיה טיפה שונה, אני אוכל להיות שקט, אני אוכל להיות מאושר. וזה מאוד עדין, זה... תשימו לב, מצבים שאנחנו בסדר, אנחנו ממש בסדר. יש לנו איזושהי מחשבה, יכול להיות יותר טוב. אם רק יהיה יותר טוב. והתפיסה הזאת היא מושרשת באמונה שלנו בממד הזמן, בעתיד. כל כך הרבה אנחנו משליחים על העתיד, וההשלכה הזאת היא על איזשהו עתיד דמיוני, מייצרת בהווה איזשהו אי שקט. ואג'אן צ'ה, עוד מאסטר תאילנדי מהמאה הקודמת, אמר בהקשר הזה למתרגל הרוחני אין עתיד. Spiritual seeker has no future. בעברית זה נשמע נורא. יונתן, אין לך עתיד. אבל מה זאת באמת החוויה לתרגל ללא עתיד? להיות כאן ולגמרי כאן, שלם עם מה שיש, עם הפשטות של הנשימה, עם הכלילות של הרעשים שמופיעים, או הגסות של הרעשים המופיעים, להיות לגמרי כאן מבלי להשליך לתוך הזמן איזו ציפייה שיכול להיות אחרת. זה כל כך נוגד את ההתניות שלנו של יהיה בסדר, מכירים את זה, יהיה בסדר. אין דבר, אחר יהיה אחרת. ולא שזה רע, ולא שלא מגיעים רגעים עתידיים, שמגיעים או שלא, בדרך כלל הם מגיעים, אבל האמונה הזאת היא שמתישהו יהיה אחרת, מצד אחד נותנת לנו תקווה, אבל מצד שני היא משאירה אותנו כלואים בתוך אותה אמונה, שאומרת לנו בהכרח, מין אקסיומה, עכשיו לא מספיק טוב. למה לא מספיק טוב עכשיו? סבבה עכשיו, כי מחר יכול להיות יותר טוב. וזה נשמע נורא מפחיד. נשמע נורא מפחיד לתרגל ללא עתיד. לשבת ולתרגל או להיות, לנשום, ללא עתיד. אבל אולי זה לא כל כך מפחיד. אני רוצה להציע פה הסתכלות הפוכה, רדיקלית. אולי מה שהכי מפחיד אותנו זה באמונה שיש עתיד, או בהשלכה לעתיד. ואם אנחנו חושבים על מפחיד, אז מה זה פחד? פחד זה תמיד השלכה אל העתיד. עכשיו בסדר, אבל אני דואג מה יהיה מחר. עכשיו אני בריא, אבל אני מפחד מה יקרה מחר, מה יקרה בעוד שבוע, מה יקרה בעוד שנה, מה יקרה בעוד יום. אני יכול לשתף אתכם בהתנסות שלי מהריטריט הזה. אני מסתובב עם איזה קילה כרוני הרבה שנים. עכשיו זו תקופה שהוא מדבר יותר בקשר איתו. לפעמים זה באמת כואב. זה לא מצב שרופאים אומרים שצריך נתח. לא צריך נתח, לא כדאי לנתח. ולפעמים אני יושב, קרה לי פה לא מעט ישיבות, וזה מתחיל לחוב. מתחיל לחוב. ואני יושב, אני יכול להיות עם כאב, למדתי, תרגלתי, ואני מגלה שמתי זה הכי קשה, כשאני מתחיל להאמין לפחדים שיהיה. אני הולך לפגוע בעצמי, לא טוב לשבת ככה, אם אני אשב ככה, אז אולי הבקע הזה יתרחב, ויצטרכו לנתח אותי, ואולי אני עושה שטות שאני יושב ככה, אולי אני צריך לשכב. וכל פעם שאני מאמין לפחדים האלה, זה כואב יותר. וכשאני יכול להיות עם הפחדים האלה ולראות אותם, ועדיין להיות שם מאוד ממוקד, משהו משתנה. משהו בחוויה משתנה. אז אולי העתיד הוא המכשול הגדול ביותר שלנו לחופש. אז לונג פודן מזכיר לנו שהחלק החשוב, החלק המרכזי במדיטציה, זה התודעה שרואה את התודעה. שום את הלב שרואה את הלכי הרוח. האקט הזה שאנחנו מזהים את השעמום, מזהים את הפחד, מזהים את ההשתוקקות. זה מקום של שיפט בתוך התרגול שלנו. ואז עולה השאלה, אוקיי, אז אני רואה, אבל האם זה מספיק? האם עצם הראייה וברור של אותה מלכי תודעה, האם זה מספיק? ולדרמה יש, לבודה ולתורה שהתפתחה בעקבותיו, יש הרבה מה להגיד על האיכות הכל כך פשוטה, הכל כך חמקמקה של תשומת לב. ונאמר שתשומת לב, בפאלי המילה זה סאטי, היא תמיד מועילה. תוצאות של תשומת לב, כאשר מיושמת תשומת לב, כאשר אנחנו בבהירות שמים לב למשהו, התוצאות של זה הן תמיד מועילות. וזו תשובה חזקה לכל אותם ספקות ויסוסים, אז מה אם אני רואה? אז מה אם אני שם לב? נאמר יותר מזה, נאמר שכאשר יש תשומת לב, כאשר אנחנו בתשומת לב, באותה שנייה או חלקיק שנייה, כאשר תשומת הלב נוכחת, ישנה, לא יכולים בו זמנית להיות בתודעה הלכי רוח לא מועילים. לא יכולה להיות השתוקקות, באותה שנייה שיש תשומת לב. לא יכול להיות כעס באותה שנייה שיש תשומת לב. אני אדבר על זה עוד, אבל היה לי איזשהו הבנה או סיפור שאני אספר לכם שקראתי. איראן סיפר לכם שילדים שלו קטנים ועולמו עכשיו זה זהבה וכבש ה-16, זה ילדים שלי קצת יותר גדולים, ועולמי בזמן האחרון זה הארי פוטר. אני מקריא הרבה ספרות רוחנית שלי, זה ג'יי קיי רולינג, קריא סיפורי הארי פוטר. ומי שקרא, כמה אנשים קראו את הארי פוטר פה? אוקיי, אז אני לא המוזר היחידי בחדר. אז, ואני ממש אוהב את זה, אני מוכרח להגיד לכם. ואפילו, יש שם הרבה דרמה. ואני לא, פעם חשבתי לעשות שיחת דרמה על הדרמה של, שבהרי פוטר, אבל זה לא האמביציה שלי הערב. הערב אני רוצה לספר סיפור נחמד שמבהיר קצת את הנקודה הזאת אולי, וזה סיפור על, אני חושב שזה בסוף הספר הראשון, אבן החכמים. יש שם, מי שלא קרא, יש שם את הגיבור, האיש הטוב, הארי פוטר, הילד התמים, שרוצה לברוח מהאימה של האיש הרע, של מרה, של וולדמורט. וולדמורט, זוכרים אתמול את מרה? זה וולדמורט. התגלמות הכוח, התגלמות האכזריות, הרצון לשלוט, הרצון, הדחף, המוות, וכל מה שרע זה וולדמורט. והארי פוטר, הגיבור התמים, הוא עוד צעיר והוא מאוד נאיבי. ויש את דמבלדור, דמבלדור זה, אני לא יודע מי זה דמבלדור במיתולוגיה, אבל דמבלדור הוא חכם, הוא כבר חכם, הוא מאוד חכם אגב. עכשיו, וולדמורט רוצה להשיג איזושהי אבן חכמים, שהאבן החכמים הזאת היא מי שבעלים שלה יכול להגיע לאלמוות, חיי נצח. והסיוט של הארי פוטר זה שוולדמורט, שהוא האויב הכי גדול שלו וכל הזמן מאיים להרוג אותו, שוולדמורט ישיג את אבן חכמים. אז במאמץ הירואי הארי פוטר עוזב את הלימודים ו מסתכן במפגש פנים אין פנים עם וולדמורט רק כדי למנוע ממנו להשיג את אבן החכמים. עכשיו, דמבלדור ידע שהם יהיו ביחד באותה סיטואציה, ששניהם בשלב מסוים יגיעו לאותו מקום איפה שימצא את האבן, אז הוא שאל את עצמו איפה הוא יכול להחביא את האבן כך שוולדמורט לא יוכל להשיג והארי כן יוכל להשיג. שניהם לא יודעים איפה זה. אז הוא החביא את זה באיזושהי סוג של שידה או משהו כזה, איזה מראה, איזה מראת קסמים, והמראה הזאת היא מתוכנתת כך שרק מי שרוצה את האבן אבל לא רוצה להשתמש בה והוא לא מלא תשוקה אל האיכויות שלה, רק הוא יוכל לראות אותה ולקחת אותה. עכשיו, וולדמורט מלא בתשוקה, הוא רוצה להיות על מוות, אז הוא לא יכול לראות אותה. והארי פוטר לא מעוניין בכלל, הוא בן 12, מה אכפת לו, הוא לא יודע מה זה על מוות. הוא בסך הכל רוצה, אז מונע ברצון שהוא נעדר תשוקה, הוא יכול להשיג אותה. והוא באמת משיג אותה ומציל את עצמו ואת הטובים. וזה סיפור יפה, כי הוא ממחיש לנו שתשומת לב, כשאנחנו בתשומת לב, באותה שנייה לא יכולה לשכון בתודעה תשוקה, כעס, שנאה, שיפוטיות. ברגע שאנחנו רואים את השיפוטיות, היא נפסקת. הראייה עצמה, תשומת הלב מפסיקה אותה. עכשיו, זה כל כך עניין של חלקיקי שנייה, יכול להיות ששנייה אחרי זה כבר לא נשים לב והכעס יחזור, השיפוטיות תחזור, אבל רגעי תשומת הלב נעדרים מתשוקה. ולכן פיתוח של ההרגל להיות שוב ושוב בתשומת לב מקטין את הכוח של ההרגלים האחרים. בתשומת לב יש, היא בונה הרגל שמעכב, מדחיק את ההרגלים של ההשתוקקות, של השיפוטיות, של הכעס. במובן הזה, במובן הקצר הזה, הקטן הזה, תשומת לב עצמה זהה לחופש. ככל שאנחנו בתשומת לב, אנחנו חופשיים, ולו לרגע, ולו לחלקי רגע, מאותם הלכי רוח שבהם אנחנו מתבוננים. ותשימו לב, זה לא מטאפיזיקה, שאתם פתאום שמים לב שיש מחשבה משגעת, באותה שנייה של תשומת הלב, איפה המחשבה? היא הייתה לפני שנייה, היא אולי תופיע בעוד שנייה, אבל ברגע שאנחנו מודעים, זה נחתך מעצמו. אז יש כוח משחרר ולו רגעית לעצם היכולת לשוב לתשומת לב. ובסאטי פטנה, הדרשה המכוננת של תרגול תשומת לב, של התרגול שלנו, הדרשה על ארבעת בסיסי הקשיבות, הבודה מתחיל כל מקטע של הדרשה, הוא אומר, fully aware and mindful, having put away covetousness and grief for the world. Covetousness, מילה מאוד מורכבת שהיא greed, השתוקקות. ההנחיה לנו למתרגלים, כל פעם שאנחנו מתחילים לתרגל או מתרגלים, להיות מיינדפול ולשים בצד חמדנות וכעס, חמדנות ודחייה. ולא רק זה שאנחנו שמים אותם בצד בהתחלה, אנחנו שמים לב שהם לא נוכחים כשאנחנו מתחילים לתרגל, אנחנו שוב ושוב מוזכרים להתבונן ולראות האם הם הופיעו, ואם הם הופיעו, פשוט לראות אותם, ולראות אותם, ולראות אותם. ותשומת הלב שלעצמה היא הבסיס, ודיברנו על זה שביחד עם תשומת הלב, השהיית התגובה, האיפוק, גם עוזרת לאיכויות של תשומת לב וריכוז להתפתח, אבל ההבשלה של תשומת לב, מאוד ועוד תרגול ויישום של תשומת לב, מתפתחת החוכמה. והחוכמה בהבנה הבודיסטית היא לא ידע עצום של כל התורות וכל העולמות ומה היה ומה יהיה. החוכמה הבודיסטית, או חוכמה שעליה דיבר הבודה, היא החוכמה שיודעת לזהות מה זה מה. חוכמה מבחינה. חוכמה שיודעת לזהות ברגע מה זה מה. כאשר אנחנו יודעים בבירור מה קורה עכשיו ומה קורה עכשיו, אנחנו מבחינים בדברים כפי שהם. וההבשלה, אז הפן האקטיבי של החוכמה זה היכולת לזהות בבירור מה קורה עכשיו, למה אני ער עכשיו, מה בדיוק מופיע עכשיו. וההבשלה של החוכמה, הפרי של החוכמה, זה ה-letting go, זה השחרור. שאנחנו רואים שוב ושוב, מתפתחת בנו אינטואיטיבית ההבנה, זה מועיל או זה מאמלל. זה באמת לטובתי, או זה בעצם מכאיב. וההבשלה של החוכמה, הפרי של החוכמה, זה ההרפיה, זה השמיטה, זה ה-letting go. כמו שאומר לונג פודן, התוצאה של התודעה הרואה בבירור את התודעה, את הלכי הרוח שבתודעה, התוצאה היא סיום הסבל. זה ההרפיה, זה השחרור. אבל אם אנחנו מתבוננים רק בנשימה, אז יכול להיות שלא נראה את זה. ולכן אנחנו בונים, בודה בנה כך את התרגול שבהתחלה יהיה לנו מספיק יכולת ובהירות לראות בבירור את הנשימה, את ההופעה והלמוד של התחושות, של הנשימה ושאר התחושות בגוף. כאשר ישנה בהירות מספקת, אנחנו מפנים במידת הצורך את אותה איכות של תשומת לב לזהות את הלכי הרוח, את מצבי הרוח שמופיעים בתודעה, כדי שנראה גם אותם בבירור. ויש משהו קצת ממכר, לא בהכרח רע, אבל צריך להיות ערים אליו. יש משהו ממכר טוב בלהיות רק עם הנשימה. בלהיות רק עם הנשימה, אם אנחנו באמת מיומנים בזה, העולם יכול להיעלם. והעולם אכן נעלם, נשארת רק נשימה. ואחרי זה היא מתעדנת, ואחרי זה גם הנשימה לא נשארת. ויש ספרות ענפה וניסיון תרגולי של מי שמתרגל הרבה זמן, שמגלה שכשהריכוז מתפתח ומתפתח, להיות רק עם הנשימה, זה מופלא לגמרי. אבל יש בזה סכנה, וכל מורה טוב וכל שיטת תרגול טובה יודעת לזהות ולהנחות את המתרגל שלא ייפול במלכודת של השקט והריכוז שנמצא כשאנחנו רק עם הנשימה וכל העולם כי בסוף גם את זה צריך לוותר. התרגול מוביל אותנו אל מעבר לנעים ולא נעים, ולהיות רק עם הנשימה זה מאוד נעים, ומי שהיה כמה שניות או יותר עם דיון נשימה רואה כמה זה נעים להיות רק עם הנשימה. וצריכה להיות בנו את היכולת של לראות, עם איזה הלך רוח אנחנו פוגשים את הנשימה. יכולה להיות התמכרות מאוד עדינה, אוי כמה השקט הזה נעים, כמה שזה טוב, וחלקכם דיווחתם, זה היה כל כך נעים השקט הזה, שישר נוצרת היחזות. אז שחררנו היחזות גסה אחרת, אבל נאחזנו בשקט. ואל זה מופנה התרגול שלנו. מהתנסות אישית שלי, זה אכן נורא ממכר, וזה אכן נורא מתסכל שזה איננו, ומתישהו זה נעלם. קורה משהו בתרגול, התרגול הוא לא לינארי, זה לא שאנחנו באיזשהו מסלול המראה מהכאבים והזה לאיזה בליס טוטלי. התרגול הוא מאוד עליות ומורדות, ומזל שככה, כי אז אנחנו יכולים לראות, לשוב על עצמנו ולהתפקח מהאשליה של השקט, אבל זה נורא כואב. וזה נורא מתסכל כשאתה בשקט, ואתה כבר יומיים בשקט, ועוד יותר שקט, ומתישהו זה נעלם. ואז מתחיל להתפתח תסכול. וואו, מה אני לא עושה בסדר? מה לא בסדר? אולי אני הולך מהר מדי, אולי אני צריך לשבת לבד בחדר, אולי אני צריך להפסיק לשמוע את ההנחיות ורק לתרגל, אולי אני צריך לתרגל כל הלילה. מתחילים להופיע סרטים. מה צריך לעשות כדי להחזיר את השקט הנפלא שהיה היום בבוקר או אתמול? ואתה בסרט, אני בסרט. אני לא רואה את האי שקט ואני לא רואה את ההשתוקקות, כי זה כל כך נעים וזה נראה, על זה מדברים. וברגע שאני נוכח, וזה בדרך כלל רגע של אכזבה קשה, וואו, איזה השתוקקות יש, איזה חוסר סיפוק. הבלון הזה איך שהוא מתפוצץ, נוצר איזשהו ייאוש, חוויה של ייאוש, חוויה של I can't get it, אני לא משנה מה אני אעשה, אני לא מצליח לעשות את זה, ואז יש התפקחות, וההתפקחות הזאת היא התעוררות, אני פתאום מגלה שהייתי בסרט של השתוקקות, של ייאוש, של אכזבה עצמית, זה היה כל כך עדין לי, כי כל כך הייתי מחול השקט שלא ראיתי את זה. אז ההתבוננות הזאת אל הלכי רוח היא מה שמשחרר אותנו. יש לנו, ואפשר אפילו להשתמש בזה בתור טיפ. בכל פעם שאנחנו מתרגלים ואנחנו מרגישים שיש איזשהו מאבק בתרגול, אפילו מאבק קטן, לעצור רגע ולשאול איזה הלך רוח נוכח. אם יש מאבק, יש איזשהו הלך רוח שמסית אותנו. וזה לא יעזור לנו להתמקד בנשימה, בנשימה, כי אנחנו מפספסים את הלך הרוח, והלך הרוח הוא הסבל. לא הנשימה, נשימה היא. מאז ומתמיד הייתה ניטרלית. הבודה אומר לנו, כל עוד ישנה היחזות אל הנעים ודחייה מהלא נעים, שחרור אינו אפשרי. ומורה זן, רינזאי, מורה זן יפני, אמר את זה אפילו עוד יותר קצר. קראתי, לא פגשתי אותו, מת, למאות שנים. תלמידיו מספרים שהוא היה נוהג להרים את היד ככה, ולשאול, מה ברגע זה חסר? כל כך פשוט. מה ברגע זה חסר? אנחנו מגלים איזה פנטזיה הלבשנו על הרגע הנוכחי, שהרגע הבא יכול להיות יותר טוב, שהרגע הקודם היה יותר טוב. ישנו איזשהו חסך, עוצמה קטן לזה שהרגע הזה יהיה אחרת. וזה הפער, שם הלך הרוח שמאמלל אותנו. ולשם מופנה התרגול שלנו, לזהות את זה. מה שמתאה אותנו בהקשר הזה הוא מה המדד שלנו למדיטציה מוצלחת. שאלה שנורא חשוב לשאול את עצמנו, איך אנחנו מודדים בעיני עצמנו מדיטציה מוצלחת? ותשימו לב שרוב הזמן המדד שלנו זה כמה שקט היה או כמה נעים היה. נכון או לא נכון? איזה יופי מדיטציה הייתה לי, כמעט לא חשבתי. איזה מדיטציה יפה הייתה לי, כמעט לא הופיעו כאבים. איזה מדיטציה יפה הייתה לי, לא הרגשתי שהזמן עובר. הנעים ולא נעים, השקט ולא שקט, הם אבן הבוחן שלנו למדיטציה טובה. וזה כנראה נורמלי, אבל זה כנראה מדד מאוד מעוות. והמדד שכנראה יותר נכון, זה עד כמה שמתי לב למה שהופיע. כמה יכולתי להיות בתשומת לב לכל המגוון של מה שהופיע, ולא רק הנעים. ולא רק כמה רגעים נעימים או שקטים אספתי, צברתי, חוויתי. וזה מדד הרבה יותר אמיתי, כי הסקאלה של המדד הזה זה לא נעים, לא נעים, אלא חופש או אי חופש. ואוטה ז'ניה, עוד מורה מדיטציה, בומזי, אומר, נסה לקבל ולהתבונן גם בתופעות נעימות וגם בתופעות בלתי נעימות. אתה רוצה רק חוויות נעימות? אינך רוצה אפילו מעט חוויות בלתי נעימות? האם זה סביר? האם זו דרך הדרמה? אל תרגיש מוטרד על ידי הדעת החושבת. אינך מתרגל כדי למנוע מחשבות, אלא בכדי לזהות ולהתיידע אל החשיבה כאשר היא מופיעה. ותז'ניה מזכיר לנו שהנעימות או הלא נעימות היא לא האבן הבוחן של מדיטציה טובה, של תרגול טוב, אלא היכולת שלנו לזהות, לראות בבירור ולא להתבלבל על ידי המשיכה של הנעים והדחייה של הלא נעים, וכל הנגזרות שלו, של השעמום, של האי שקט, של הספק, וכן הלאה וכן הלאה. ושוב, מתסכל אבל בריא לזכור שמדיטציה היא לא דרך רוחנית כדי לאסוף חוויות. מדיטציה היא דרך שמכוונת לשחרור, והיא דרך של שחרור. הדרך שלנו היא לא למקסם חוויות נעימות ושקטות, כי אם ילכו, אם יש לכם ספק, יומיים אחרי שנחזור לתל אביב, לא יהיה. אלא לפתח חוכמה שיודעת להרפות מהאחיזה בנעים והאחיזה בלא נעים. ומעניין מה קורה לנו כשאנחנו מצליחים ולו לרגע, והתנסויות קטנות יכולות להיות מאוד משמעותיות, כשאנחנו מצליחים ולו לרגע לוותר על ההתניה של יכול להיות אחרת, או לו היה אחרת. מה קורה לנו באותו רגע שאנחנו פשוט עדים למה שקורה, ואין לנו פוזיציה פנימית שצריך להיות אחרת או שיכול להיות אחרת? יש לנו את זה לא מעט פעמים, אבל זה בדרך כלל כל כך עדין, וזה לא דרמטי, זה לא נראה לנו, לא בשביל זה באתי. אבל יש הרבה עוצמה ביכולת, אפילו הזמנית, אפילו לשנייה, לזהות שאין כרגע הצורך שיהיה משהו אחר. וזה מוביל אותנו לגלות שהתודעה עצמה הוא החופש, החופש הוא לא דבר שאנחנו משיגים אותו, אנחנו לא רוכשים אותו, אלא הוא אולי המצע שעליו מופיע כל מה שאיננו חופש. כאשר משתחררות, נרפים ההרגלים, נרפות, נחלשות הנטיות להשתוקק שהרגע יהיה שונה מרגע אחר, זה כבר חופש. חופש זה לא איזה היי שאנחנו מגיעים אליו כשאנחנו מטפסים גבוה על ההר, זה המצע של התודעה שפוגשת את מה שמופיע כפי שהוא מופיע, בלי ההתניה של אם הוא נעים או לא נעים. ההתניה, האמונה בנכונות של ההתניה, היא הקבילה, היא הסבל. אז במובן הזה, התודעה באופן בסיסי היא בלתי מותנית. אם ננסה לחשוב רגע מה זה התודעה, מה זה הפלא הזה של להיות מודע, אז אנחנו נראה שהתודעה היא פשוט היכולת לדעת את מה שמופיע. אנחנו יכולים לראות את הנעים, יכולים לראות את הלא נעים, לראות את הכניסה, לראות את היציאה, לשמוע את הצליל העדין, לשמוע... התודעה עצמה, ואני לא מדבר על תודעה כמשהו, אלא כאיכות שאנחנו יכולים להיות לה ערים תמיד, לא מותנה במה שמופיע, במה שמשתקף בה. ומשל טוב להמשיל את זה, זה ראי. הראי לא משתנה בזה שיש ברבור לבן או ברבור שחור מופיע בו. שיש מופיע צבע אדום, הראי נשאר ראי. הוא משקף בבהירות את מה שמופיע בו. התודעה פועלת בצורה דומה. התודעה לא נצבעת ולא משתנה בעקבות מה שמופיע בה. התודעה פשוט רואה את הכל. כאשר אנחנו כועסים, כאשר ישנו כעס, המודעות לכעס לא כועסת. היא משקפת כעס, אבל היא לא כועסת. כאשר אנחנו מודעים לשעמום, הידיעה של השעמום לא משועממת, היא פשוט משקפת, ישנו שעמום. ואנחנו יותר ויותר יכולים להיות ערים למימד הער והחופשי של התודעה, שמשקפת את מה שמופיע, אבל לא מושפעת ממה שמופיע. וזו שאלה של הזדהות או לא הזדהות. ככל שנזדהה עם הכעס, אז נאמין שהכעס הוא אמיתי. ככל שלא נזדהה ופשוט יהיה עדים לכעס, זה לא אומר שלא נרגיש. זה לא אומר שלא נחשוב. ודאי שכן. נהיה ערים לכעס, אנחנו נראה שהכעס מופיע בתוך תודעה שלא נגועה בו, הכעס. אז ישנו איזשהו מימד של חופש בתודעה ערה, שאנחנו יותר ויותר מוזמנים לגלות מתוך ההתנסות שלנו, ולראות איך החוויה כאשר אנחנו פשוט עדים למה שמופיע מתוך תודעה שלא נאחזת במה שמופיע. אג'אן מון, המורה של לונג פודן, אומר, אנחנו יכולים לשים לב להבדל שבין התודעה לכל המצבים והחוויות ברי החלוף שעולים ונמוגים בה. כאשר איננו מבינים נקודה זו, אנו לוקחים כל אחד מהמצבים הללו כאמיתי. אנו לוקחים כל אחד מהמצבים החולפים כאמיתי. אבל כאשר התנאים משתנים, כשמחה ועצב נראים כפי שהם, אנו מוצאים את הדרך לשלווה. אם אתה יכול להישאר במודעות בתודעה התאורה, אין עוד הרבה שיש לעשותו. כאשר אנחנו מסתפקים בלנוח בידיעה של הדברים, המקום השקט והעדין שיודע את מה שמופיע, אז כבר לא כל כך משנה מופיע שקט, מופיע שעמום. אנחנו יודעים שזה מופיע, אנחנו יודעים שזה נעלם, אנחנו יודעים שזה לא מי שאנחנו. זה פשוט מופיע, משחק, עושה את המשחק שלו כמה זמן שהוא רוצה, לא תלוי בנו, ומתפוגג. עכשיו, חשוב לזכור שהתודעה זה לא משהו שאפשר לאחז בו, כי הסכנה היא שאנחנו נתחיל למצק את התודעה הזאת ולהפוך אותה לאני החדש שלנו. אני התודעה. והבודה מזכיר לנו, כל דבר שנאחז בו, מהגס ביותר אל הרוחני והנעלה ביותר, כל דבר שנאחז בו יהיה הסיבה לסבל שלנו. אז בתודעה אי אפשר לאחז, כי מה זה תודעה? אבל יכולה להיווצר הזדהות, זהות חדשה, אני התודעה, אני רק מודע, אני לא כלום. וזאת תהיה גם כן היחזות. אני רוצה לסיים במשפט שהבודה מזכיר לנו. פתח תודעה רחבה כמו חלל, שבה חוויות נעימות ובלתי נעימות יכולות להופיע ולהיעלם ללא סכסוך, מאבק או נזק. פתח תודעה רחבה כמו חלל, שבה גם חוויות נעימות וגם חוויות בלתי נעימות יכולות להופיע, לנוע ולהיעלם ללא סכסוך, ללא מאבק וללא נזק. בוא נשב.